קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אני שמח להיפגש איתכם במפגש השבועי שלנו, שבו אנחנו נפגשים ביחד, יושבים וחושבים איך אנחנו הופכים את הבית שלנו למשהו קצת יותר נעים, קצת יותר אמיתי, וקצת יותר בדרכו של האבא הגדול שלנו, אברהם, למען יצווה את בניו. אז כמיטב המסורת שלנו של קירות שקופים, אנחנו נוגעים דווקא בנושאים שאין כמעט איש שמדבר עליהם, נושאים שהם בבחינת קיר אטום שלא מוצאים בו תמיד ידיים ורגליים. אבל אנחנו הופכים את אותם הקירות לשקופים, לבהירים, וחושפים את הדרך להתמודד גם עם הדברים והאתגרים הקשים יותר. הערב נדבר על איך אנחנו מתמודדים מול הילדים כשבאמת אנחנו ההורים במצב של חוסר אונים, ואין לנו מה לומר. אם חס ושלום בית נקלע למצב של עניות, הילד לא מבין, למה אתם לא רושמים אותי לקייטנה כמו כל החברים, או למה אני הולך עם נעל קרועה כל כך הרבה זמן ואתם לא קונים לי? מה הבעיה? אבל החנות פה מתחת לבית. או חלילה, אם ילד במשפחה פתאום חולה והוא זועק להורים, תעזרו לי, אני סובל. אבל ההורים עומדים מולו חסרי אונים, ואין להם מה לומר. או בת סמינר שלא התקבלה לסמינר שרצתה. קשיים, טרגדיות, מצבים מביכים. ולנו אין מה לומר. אז מה בכל זאת עושים? על כך בתוכנית שלפניכם, ולפני שנצא לדרך, נודה לעוסקים במלאכה, הגברת יעל איבר, עורכת התסקיטים, הטכנאי מוישי כאן, המפיק היקר שלמה פולק. בואו נצא לדרך. השעה הייתה 7 בבוקר. קולה של אמא נשמע היטב כבכל בוקר. בוקר טוב ילדים, הגיע הזמן לקום, קדימה, בואו נזדרז. חגי חמודי, תתחיל להתלבש. גילי, בוקר טוב, בבקשה תתארגני מהר, ההסעה שלך יוצאת בעוד 40 דקות.
אמא, אני צריכה חצאית חדשה, הכל ישן כבר, ואני כל כך מתביישת להגיע לבית ספר ככה.
אמרה גילי לאמא, בפעם מי יודע כמה. אמא, הביטה בה בעיניים כבויות. מה היא תאמר לה? שאין לה כסף לארוחת הבוקר של מחר? תשתף אותה בערימת המכתבים ההולכת ותופחת במגירה, מרוב חשבונות לתשלום, אזהרות עיכול ועמלות עורכי דין ממולכים שעיקר מחייתם מכספיהם של המסכנים האלו שאין להם? חגי הקטן סיים את החביתה שהוכנה לו לארוחת הבוקר, ואז נזכר.
אמא, מחרתיים היום הולדת שלי. אני רוצה מסיבה עם כל החברים והמון מתנות.
אמר במתיקות השמורה רק לו. אמא, חייכה חיוב עצוב. הצמידה את ראשו של חגי הקטן אל חיקה, ומחתה דמעה שוררת מעל עיניה. מה היא תגיד לו? ארוחת הבוקר הסתיימה, והמלאכים הקטנים יצאו מהבית זה אחר זה. אמא נעמדה לרחוץ כלים כשדמעותיה נמהלות בשטף המים והסבון. בעלה, לעומתה, ישוב היה באותה שעה בפגישת עבודה במשרדו, כשתפס אותו הטלפון ממנהל התלמוד תורה של בנו.
אבא של חגי, שלום, מדבר המנהל של חגי. אנחנו מבקשים שתגיע מיד לבית החולים בלינסון. הבן שלך עובר כרגע ניתוח חירום בעין. הוא נפצע פציעה חמורה בהפסקת הבוקר היום בבית הספר.
חלפו 7 שעות של דמעות, תפילות והמתנה מורטת עצבים מאחורי דלת חדר הניתוחים, עד שסוף סוף זו נפתחה ופרופסור פרבשטיין ביקש לשוחח עם ההורים ביחידות.
תראו, המצב לא פשוט. חגה הגיע אלינו עם דימום חריף ופגיעה חמורה במרכיבים קריטיים, בתחילה חשבנו שיתעבר, אך בסופו של ניתוח מורכב אני יכול לבשר לכם כי חגי יוכל לראות בעינו, אלא שכתוצאה מהניתוח העין שלו תיראה קצת מוזרה, אולי אפילו קצת מעוותת. זאת תהיה פגיעה אסתטית חמורה, בפרט בגיל הזה, אבל אני מקווה שעד מהרה החברה תתרגל לכך ותקבל אותו כמו שהוא.
עברה חצי שנה, חגי הפך לילד עצוב, עצוב מאוד.
אמא, אני לא יכול יותר. לא יכול עם הבתי הסביבה כשאני עולה לאוטובוס, נכנס למכולת או לבית הכנסת. תעזרי לי, תעשי משהו. תחזירי אותי להיות ילד רגיל. די, אין לי כבר כוח.
אמא הביטה בחגי ודמעות בעיניה. מה תאמר לו? המסכן אפילו לא יודע מה מחכה לו בגיל שידוכים. מה היא תענה לו? מחשבותיה של אמא גאו כמו גלי ים שוצפים. אוי ריבונו של עולם, מה אתה מצפה ממני? איך אתמודד עם זה? מה אומר לבן שלי? אם היה מבקש כסף, אולי הייתי יכולה להשיג לו. אם היה צריך עזרה לימודית, הייתי הופכת עולמות בשבילו. אבל הפעם זו צרה שאינה בידיים שלי. מה אתה רוצה ממני, ריבונו של עולם? מאזינים יקרים, יכולנו להביא דוגמאות אינסוף למצבים בהם באמת אין להורים אפשרות לעזור לילדיהם. אבל התסכית צריך להיגמר מתישהו. מי מאיתנו לא מצא את עצמו עומד חסר אונים מול הילדים בעקבות אתגר חיים כזה או אחר שפשוט אין לנו שום פתרון בעבורו? האתגרים הללו מוכיחים את הצורך העז שיש לחנך את ילדינו ואת עצמנו לתפילה, אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. בתורה כתוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים. החיים, כל נתוני החיים, ובכללם המצב הכלכלי, הבריאותי, העדתי, הנפשי והגופני, כולם נתונים הם כבר לפניך. התוכנית כתובה לנו מראש, ואם אף אחד מאיתנו לא התייעצו, עבודתנו היא ובחרת בחיים. להחליט לחיות חיים אמיתיים. האמת היא שרוב המרכיבים החשובים ביותר בחיינו אינם בעצם בידינו. לא פרנסה, לא בריאות, ובטח שלא אריכות ימים. לא באמת ניתן לעבור את העולם הזה בבריאות הנפש בלי החוויה שיש לנו על מי להישען. בלי האמונה שיש מי שנמצא לצידי, שומע את תפילותיי, וכל רצונו האמיתי הוא להיטיב לי, הטבת אמת. הרמב"ן, על הפסוק, השם יראה אשר יאמר היום בהר השם, יראה. כתב שככל שנראה לפני השם, היינו שנשען עליו, כך נזכה ליראה. היינו להשגחתו יתברך. אז בפעם הבאה שהילד בא עם כאב, שאין לנו פתרון בשבילו, הבה נאמר לו, בני יקירי, אומנם לי אין את היכולת לשנות מציאות, אבל לריבונו של עולם יש. גש לפינה צדדית בבית ושא תפילה. תתחנן ותישען עליו. השלך על השם יאהבך, והוא יחלקה לך. ככל שנכניס בבית אווירה של הישענות אמיתית על השם, כך נוכל אנו להתמודד עם אותם דברים שלא בשליטתנו, וגם נוכל להבטיח אווירה רגועה אצל הילדים. הבה נזכור, יגיעו ימים שבהם נעמוד בגפנו אל מול ראה נתתי לפניך היום את החיים. נתתי, זה עובדות, אי אפשר להילחם איתם. במקום לעמוד אז חסרי אונים מול הילד, הבה נשקיע כבר היום בחינוך ל ובחרת בחיים. קירות שקופים מיד מתחילים.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
הוא חי תמיד איתי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
אל תפספסו את חופשת בין הזמנים לכל המשפחה במלון כפר גלעדי המפואר, במרחק נגיעה מאתרי הטבע והאטרקציות בגליל. לפרטים והזמנות, נוף וים. 03-620-1919. אם אתם רוצים לשלם, הפרסומת הבאה לא מיועדת לכם. אבל אם אתם רוצים להשתלם, בבקשה. רק בלאומית שירותי בריאות, הביטוח המשלים הזול והמשתלם בישראל. בלאומית זהב משלמים פחות ומקבלים יותר. יותר מומחים, יותר טיפולים, ובנוסף סל דן נרחב בשווי 8,000 שקלים. הצטרפו עוד היום ללאומית, 1-700-507-507. לאומית, לנו זה אכפת.
בכי, גזים, אלפי אמהות ותינוקות כבר נהנים ממטרנה מהדרין ספיישל, עם ההרכב הייחודי לתינוקות הסובלים מגזים או קוליק. בשבילך, התזונה שלו תמיד במקום הראשון. גם בשבילנו, מטרנה, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים, פחות מ-290. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
תקשיבו מהר, כי חתכנו, כן כן, גם את התשדירים. בשורה משמחת, מכבי חותכת את המחירים. מהיום תיהנו מהטוב ביותר בפחות כסף. הצטרפו עוד היום, כוכבית 4535. יש קופות חולים ויש מכבי. ההוזלה בביטוחים המשלימים תחול על כל חברי מכבי.
מי לא רוצה מזכורת נוספת של 26,000 שקלים?
26,000?
עכשיו זו ההזדמנות לממש את זה. ארגון בלב אחד יוצא עם הגרלת הענק על מזכורת חודשית של 26,000 שקלים למשך שנה. חייגו עכשיו 072-228-1188 ואל תפספסו מזכורת של 26,000 שקלים למשך שנה. 072-228-1188.
טעים כמו פרי, הוא מרענן כמו מים, הוא מכיל 19 קלוריות בלבד, הוא בדיוק מה שאתם צריכים כדי להתרענן. פריגת ללול, המשקה החדש של פריגת שכולם מברכים עליו. חפשו אותו למדפים ברשתות המזון.
מזגן שקט והכי חסכוני, מזגן אלקטרה, מזגן אלקטרה, אל תתפשר
שבס. מזגני אלקטרה, היחידים המאושרים לשימוש בשבת למהדרין על ידי בדת מהדרין בראשות הרב רובין ועל ידי המכון הטכנולוגי בראשות הרב הלפרין. בשמירת שבת אל תתפשר על משהו אחר.
מזגן אלקטרה, מזגן אלקטרה, אל תתפשר על משהו אחר.
גוט שבס למהדרין עם אלקטרה.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם. רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333. מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
נו באמת, גם אם תדעו מאיזו זווית נפל התפוח על ראשו של ניוטון, לא תראו מזה כסף.
די לתיאוריות. הרשמו למגוון הקורסים המעשיים במרכז החרדי להכשרה מקצועית. הנדסה, חשבונאות, טכנולוגיה, מנהל, עיצוב ועוד. ותצאו עם פרנסה מכובדת. ועכשיו, הזדרזו להירשם עד ראש חודש אב. ותיהנו מרישום חינם. חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית. סניפים ברחבי הארץ.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם במאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. מאות ירושלים. לכבד את הרגע.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, אז איך מתמודדים עם כאב של ילד כשאין לנו יכולת לעזור לו? ובכן, ישנו בסיס יסודי מאוד בעבודת השם, שלצערנו הרב הוא הולך וניחד מהעולם, ואוי לנו אם נאבד אותו, וצריך לצעוק אותו ולדבר אותו מעל כל במה אפשרית, כי אנחנו חס ושלום עלולים לאבד כאן משהו שהוא ביסוד האמונה שלנו. ישנם הרבה מאוד הורים שסבורים שחובתם כהורים היא לספק את כל צרכיו הגשמיים והנפשיים של הילד. בחלק הנפשי, ברור, לספק לו חום, אהבה, עידוד, כמובן חינוך, דיבורים טובים. בחלק הגשמי, לספק לו 3 ארוחות ביום, יש מחמירים 6 ארוחות ביום, בגדים נעימים, נעליים טובות, ספרי לימוד, משחקים, כדומה. וכל זו היא טעות אחת מוחלטת. עיוות בתפיסת עולם. לא זו היא עבודתנו כהורים. לא לדאוג לא לחלק הגשמי ולא לחלק הנפשי. נשמע מאוד מפתיע, ושנייה לפני שאתם סוגרים לי את המיקרופון, אני אנסה טיפה להרחיב ולהסביר את ההצהרה שיצרנו הרגע. התורה דווקא חושבת אחרת לגמרי. הפסוק אומר כך, ראה נתתי לפניך היום את החיים. בואו נדגיש את המילה החיים. מפרשים חז"ל, החיים פירושו של דבר כל מה שהחיים מזמנים לאדם מהיום שהוא נולד ועד היום שהוא יוצא מהעולם. יש בתים עניים, אף אחד לא בחר בזה. יש בתים שפתאום באמצע החיים עוברים טראומה, איזה אובדן של בן משפחה, שינוי פתאומי שהופך את כל הבית, הם לא בחרו בזה, הם גם לא אשמים בזה. אגלה לכם בסוד, שיש גם ילדים שאין להם יכולת ללמוד. הם פשוט נבראו בלי היכולת הזו, הם מה שנקרא בלשון העם סתומים. וגם את זה אף אחד לא בחר. הגמרא אומרת, 40 יום קודם יצירת הוולד, מכריזים בשמיים, אני חוזר, 40 יום קודם יצירת הוולד, הוא עדיין לא וולד, הוא אפילו לא נוצר. 40 יום לפני, לא שעה לפני, מכריזים בשמיים ככה, האם יהיה עשיר או עני, גבוה או נמוך, חכם או טיפש, תרשו לי לתרגם את זה לכם לשפה המודרנית. 40 יום קודם יצירת הוולד מכריזים אם הוא יהיה ליטאי, חסידי, ספרדי, תימני, לאיזו עדה הוא ישתייך, מי יהיו אבא ואימא שלו, לאיזה חוג הוא ייוולד, מה תהיה המשפחה, אנשים חשובים מהמעמד הגבוה, מקושרים בכל העולם, או אולי הוא ייוולד להורים כאלה פשוטים, שנוסעים באוטובוס לשוק עם עגלת קניות מבד. רק דבר אחד לא מכריזים על האדם בשמיים. רק דבר אחד. אם יהיה צדיק או רשע. וזה מוכיח שחור על גבי לבן, שעיקר העבודה של האדם, העבודה היחידה של האדם בעולם הזה היא לעשות כל מה שביכולתו בתחום הזה שבין רשע לצדיק. זאת אומרת, להתקדם בעבודת השם. רק זה התחום שנמצא בידיים שלנו. כל השאר, תחומים כלכליים, תחומים חברתיים, תחומים של דברים שנופלים עלינו באמצע החיים, הם לא באמת בידיים שלנו, וחבל שנשקיע בהם מאמץ. וכאן אני מגיע לנקודה הכי חשובה של התוכנית הזו. יש מושג שנקרא להרפות. להרפות מכל מה שלא בידיים שלי. דוד המלך סיכם את זה במשפט אחד. השלך על השם יהבך, והוא יחלקה לך. תרפה, תשליך. כמו מי שמוריד מסע כבד, לא רק מהגב, מהלב. כמה אנשים לא נרדמים בלילות בגלל המינוס בבנק, בגלל הלחץ בעבודה, ואולי יפטרו אותי. יש מטופל אחד שהגיע כמעט לכדורים, בגלל שהוא שמע שמועה, שעוד מעט עתידים לסגור את המפעל שהוא עובד בו, ואולי הוא יהיה בין המפוטרים. אתם שומעים? כי הכל על הכתפיים שלי. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. התורה מזהירה. אנחנו מבינים שהיא מזהירה אותנו, שאם הולך לך טוב בחיים, אל תאמר כוחי ועוצם ידי. זה לא הפשט היחיד. כוחי ועוצם ידי הולך לצד השני. אם לא הולך לך בחיים, למה אתה מתוסכל? למה אתה עצוב? למה אתה עצוב שלא הצלחת כלכלית? למה את נשברת מזה שלא הצלחת לקבל את העבודה? כי את יוצאת מתוך נקודת ההנחה שזה היה בידיים שלך, ואת פספסת את זה. או המשפט הנפוץ באנגלית, I messed it up. משפט נפוץ בכל העולם. כאילו, איי, למה פספסתי את זה? אז אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שזה היה בידיים שלך. פן תאמר בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זאת אומרת, אם היית כן מצליח, זה אתה. אבל אדם אומר, אם אני לא אפעל להשיג ממון, אם אני לא אפעל להשיג מעמד, להפעיל קשורים, אני אבוד, מאיפה זה ייפול לי מהשמיים? יש פתגם, מביא אותו הרב דסלר בספרו, מכתב מאליהו. הוא אומר, יש פתגם, סליחה, שאנשים אומרים, לא הנחנו שום דבר למקרה. או בשפה מודרנית, אם לא תעשה בעשר אצבעות, לא יהיה לך. שום דבר לא ייפול לך מהשמיים. אתם יודעים איך מכנה הרב דסלר את הפתגם הזה? פתגם של אפיקורסות, גאווה וטיפשות. פתגם של אפיקורסות, גאווה וטיפשות. כל אחד חושב שהוא יפתור את כל הבעיות שלו, בעשר אצבעותיו, אני אעשה, אני ארוץ, אני... אם זה לא הולך, אנחנו מתוסכלים. ואנחנו לא מבינים דבר אחד. גם אותו אומר הרב דסלר. האדם נולד באמצע עניין, ומסתלק באמצע עניין. אין מושג כזה של לגמור את כל הבעיות בחיים, לפתור את כל האתגרים, רק אני אעשה את זה, אני אחליף את העבודה, אני אסדר את עצמי, אני רק משנה עוד שיפוץ קטן בדירה, מקבל את המשרה הזו, זהו, אני רגוע, אני מסודר. טיפש! אין אדם מת וחצי את אהבתו בידו, על מה אתה עובד כל החיים? על 48% שאולי תגיע אליהם? אני לא מדבר פה על מעשים, אני מדבר על שינוי בתפיסת עולם שלנו. ילד אומר, אמא, למה את לא רושמת אותי לקייטנה? ואין לך כסף. למה אתם לא קונים לי נעליים? החנות פה מתחת לבית. מה נגיד לו? אין לנו כסף? כמה פעמים עוד בחיים הוא ישמע את המשפט הזה? כל פעם שאין לי, אין. למה אין? כי אין כסף, כי אין כסף. הערך הכי חשוב בעיניו יהיה דווקא הכסף. אז אנחנו לא יכולים לדבר על זה. אז מה כן נענה? צריך ללמד את הילדים שגם אנחנו ההורים, החלק שלנו, אווירת הבית, האמביציה של הבית, ההתקדמות של הבית, היא במה שמונח בידיים שלנו בלהיות יותר טובים. בדבר היחיד שלא מכריזים עליו 40 יום קודם יצירת הוולד, האם יהיה צדיק או רשע. בתחום הזה אנחנו נשקיע את העבודה. שם יש את המצווה של ובחרת בחיים. מה אנחנו לוקחים על עצמנו? מה? אז הילד בא בבכי, בבקשה. אל תגידי לו, אין לי כסף. תאמרו לו, בני היקר, אני מאוד רוצה לעזור לך, מאוד רוצה לקנות. אני מבקשת ממך להתפלל על זה. לך תיכנס לחדר, תעמוד בפינה, תעמוד דקה אחת ותבקש מהשם שישלח לך. לחנך את זה באווירה, אני לא אומר עכשיו, תעשי את זה פתאום למייסה, נכון. זה יראה מאוד מוזר לילד. כשאת צריכה משהו, את הופכת את כל העולם בטלפונים. את לא בדיוק עושה את מה שאת מייעצת לו. אבל אני היום מדבר על אווירה, איזו אווירה אנחנו צריכים להתחיל לייצר בבית. להתחיל לייצר בבית. אומר הרב דסלר, דע לך, האדם נולד באמצע עניין, הוא מסתלק באמצע עניין. מעטים מאוד אשר, הוא כותב כך, פשטות פשוטה זו, מעטים מאוד אשר ידעו אותה. החובת הלבבות כותב, עיקר גדול בביטחון שישליך נפשו על גזירת הבורא. הגיע אליך איזה אתגר. הגיע אליך איזשהו אתגר. אתגר גדול, איזה קושי בחיים. שישליך נפשו על גזירת הבורא. תחבק את האתגר. קדוש ברוך הוא שלח עכשיו עוני, שלח עכשיו חלילה איזה חולי, שלח איזה פתאום מישהו שמאיים ורודף אותנו, ופתאום הבית מתהפך על גלגלים. תעצור רגע ותאמר, ריבונו של עולם, זה רצונך? אני איתך. אני בצד שלך, אני לא עומד ממול, אני מחבק את זה, אני מקבל את זה. ללמד את הילדים שלא באמת הכל בידיים שלנו. הדבר היחיד שצריך לחנך ילד לקום ולפעול, ושזאת תהיה האווירה בבית, זה בחלקים הרוחניים. בחלקים הגשמיים, איך כותב הסבא מנוברדוק, ואפילו יהפך את כל העולם. לא יקבל פרוטה אחת למעלה ממה שנגזר ממנו, ולא פרוטה אחת מתחת. על זה אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, אפילו כמלוא הנימה. אם נחזק את עצמנו בעניין הזה, את הילדים שלנו, את האווירה בבית, שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בבית שלנו, שנרגיש אותו, שנשען עליו, לא נצטרך לעמוד חסרי אונים מול הילדים ולמצוא תירוצים. נכון, יש כאן קושי, בואו נתפלל על זה ביחד, בואו נבקש. אין לכם מושג איזה ישועות שרואים. שלום וברכה למאזין ומאזינה שעל הקו, בבקשה, ערב טוב.
ערב טוב וברך, כן. הרב, לצוות הרדיו, לכל המאזינים.
בבקשה.
מנחם גרינימן.
כן.
כן. אני רציתי להתייחס לעניין בפן נוסף. בעצם, כמו שהרב אומר, המציאות היא כזאת שאנחנו כולנו מתמודדים עם הפתעות למיניהם, מי במוקדם, מי במאוחר. בגוף, בנפש, בממון, בישוב הדעת, בפרנסה, בדברים שתלויים בנו, דברים שלא תלויים בנו. אין אחד שאין לו הפתעות לכאן ולכאן, גם מי שמסודר עם כסף, לא יודע מה יהיה מחר בבוקר, עם בריאות ועם דברים נוספים, וכשכן שמציק, או כל דבר אחר שיפתיע אותו, ואם זה נמצא חיים בעיניו או לא, הוא כמובן בידינו לקבל את הדבר בצורה כזו, בצורה אחרת, כמו שהרב אמר, בחרת בחיים. וגם הילדים לא פוסחים על הדברים האלו, גם אותם תופסים ההפתעות, לא עלינו חולי, התמודדות עם פטירה במשפחה או משהו כזה, מחלה כזו אחרת לא עלינו, דברים לא פשוטים ולא קלים, וילד אין לו כוחות כמו שלנו. השאלה היא כרגע באמת כאשר הילד נפגש מסיטואציה כזו או אחרת לא קלה. כאן הוא מסתכל עלינו המבוגרים, ולא רק על הדבר הזה, איך אנחנו מסתכלים עליו בקטע איפה שהוא מתמודד, אלא בדברים שלנו בכלל, ועוד הרבה לפני זה, קוראים כל מיני הפתעות בחיים אצלנו, ולפעמים אנחנו תופסים את עצמנו, וואי, מה נעשה, ואיך נעשה, ומה יהיה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, או שמתחילים לצפוק על השולחן, לפוך שולחנות, ולעשות בלגן ורעש, ואם לא יהיה לנו את זה, אז כבר לא יהיה לנו כלום, אז מאיפה נשיג, מאיפה נעשה, ואיך נפתור, ואנחנו רגילים שהבן זה יקר, וזה צריך להיות כך, ומה פתאום, ואיך, ככה ידרו אותנו, ולא תמיד נוגע לב ישירות, אבל הוא רואה אותנו איך אנחנו מגיבים, והנה פתאום תפסה אותו איזושהי הפתעה, והוא אומר, מה, למה, כמה, איך? לא, זה לא יכול להיות, מה פתאום? אנחנו נכנסים להסביר לו ולהגיד לו, אבל הדוגמה האישית שאנחנו הכרנו לו, על כל מיני דברים הרבה הרבה לפני, זה תופס אותו, מה זאת אומרת? אבל מה פתאום? זה צריך להיות בסדר, זה היה עד היום טוב. וכאן אנחנו נוכל להסביר לו וזה לא יעזור לנו. אם אנחנו נתנהג בעצמנו באופן כזה שאנחנו מקבלים דברים בצורה גם של אמונה וגם של נפש בריאה, שיודעים איך להתמודד והחיים ממשיכים למרות דבר כזה או אחר לא נעים, כאשר הילד תתפוס אותו הפתעה לא נעימה, אנחנו נוכל לדבר איתו והוא ידע שיש לזה כיסוי.
כן.
דבר נוסף זה שאנחנו באמת צריכים גם כן להבין את הילד ולהיות אמפתיים, לא רק להגיד, טוב, זה בסדר, בוא נמשיך, וזה, חלק של אמפתיה והבנה, ההכלה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, לאט 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 ובהדרגה, הילד יוכל גם כן להשלים עם המציאות, כי השכל והרגש זה לא תמיד הולך ברגע אחד, יש פער, אנחנו צריכים לעזור לילד להשלים, לגשר את הפער בין הרגש לשכל, ולאט לאט הוא גם מקבל את זה בהבנה, והוא לא ירגיש שהחיים כאן נעצרו.
טוב, יפה, יפה, הוספת יישר כוח גדול, תודה רבה, תודה רבה על הדברים, יישר כוח גדול. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחרי נשוב עליכם לשאלות המאזינים, גם דרך האתר, גם דרך האפליקציה. הטלפון שלנו לשידור 039-039-039, הפסקה קצרה ומיד שווים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. חופשה למאדרים במלון המפואר רויאל ים המלח בבין הזמנים. להזמנות חייגו 072-394-5227.
אנחנו אוטוטו מתחילים לבנות ואתם כבר מרוויחים. לרגל רכישת הקרקע ולקראת תחילת העבודות, הפנינג מחירות בפרויקט פרי בסט בלוד. הנחה של 50,000 שקלים תוענק לכל רוכשי הדירות בהפנינג. ושימו לב, בין הרוכשים בהפנינג תוגרל הנחה ענקית נוספת בגובה מס הרכישה על הדירה. הכניסה להפנינג בהרשמה מראש עד יום שישי הקרוב בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 50-66, פרי בסט בלוד.
תפריט קיץ בריקוטה, מסעדה איטלקית חלבית איכותית הוכשרה למהדרין, רחוב קריאת המדע 3, הר חוצבים בירושלים. ניתן לבצע אירועים עד 150 איש. ריקוטה, טלפון להזמנות 02-5870-222.
ילדים, כולם מוכנים? יוצאים לנופש!
חגיגת בין הזמנים של טור פלוס במלון לייק האוס בדבריה. החופשה המשתלמת והמהנה ביותר לכל המשפחה. עם פעילויות מסביב לשעון. והכל במלון מפואר ובעידור הקשרות של הרב מנת. אז למה אתם מחכים? מערו והזמינו חופשת קיץ משפחתית עם טור פלוס. הדיל המשתלם ביותר. 03-905-0505. טור פלוס. ליהנות מכל הפלוסים.
שלום לכם. כשמדובר על ערב עם משפחה או חברים, אני הולך רק על הטוב ביותר. ברודריגז, התפריט המשובח, השירות, האווירה, יוצאים חוויה מושלמת. אומרים שיש תפריט קיץ חדש. אני בא. בואו גם.
02-581-5815. קריית המדע 3, הר חוצבים, ירושלים. רודריגז.
שלום, רוצים להזמין? בשבילנו רק אנטריקוט.
מסעדת אנטריקוט, הבחירה הירושלמית לחוויית בשרים בלתי נשכחת בחשרות הרב רובין שליטה. מוזמנים להתענג על מגוון הבשרים עם השף החדש שלנו, אפשרות לאירועים במקום. ועכשיו, יריד אוכל מוכן בימי שישי. אנטריקוט, המרפא 1, סנטר הר חוצבים, 02-57-17-002.
חופשה למאדרין במלון המפואר רויאל ים המלח בבין הזמנים. להזמנות חייגו 072-394-5227.
נו באמת, גם אם תדעו מאיזו זווית נפל התפוח על ראשו של ניוטון, לא תראו מזה כסף.
די לתיאוריות. הרשמו למגוון הקורסים המעשיים במרכז החרדי להכשרה מקצועית, הנדסה, חשבונאות, טכנולוגיה, מנהל, עיצוב ועוד, ותצאו עם פרנסה מכובדת. ועכשיו, הזדרזו להירשם עד ראש חודש אב, ותיהנו מרישום חינם. חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית. סניפים ברחבי הארץ.
אבא, לאן נוסעים? לשייט ברפטינג או לטיולי טרקטורונים?
למה שלא ניסה לשניהם?
חברי תוכנית מגיע לך יותר של ישראכרט נהנים גם השנה מ-1 פלוס 1 על מגוון אטרקציות ברחבי הארץ. בימים אלה מופצת לביתכם חוברת ההטבות, בה תמצאו קופונים למימוש באתרים המשתתפים במבצע. מגיע לך יותר של ישראכרט, תוכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי. לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו. 1-800-22-88-44. תוקף ההטבות עד כ"ג בטבת תשעת, 31 בדצמבר, כפוף לתנאי המבצע.
סוף סוף הזמנתם לעצמכם חופשה, ובעוד רגע תהיו בדרך לשדה התעופה. בוודאי תשמחו לגלות שהמעבר בביקורת הדרכונים עובר למצב טיסה. בעלי דרכון ביומטרי עוברים בעמדת ביקורת גבולות עצמית במעבר מהיר. מהיר כמו טיסה. חופשה נעימה. רשות האוכלוסין והגירה.
תפריט קיץ בריקוטה, מסעדה איטלקית חלבית איכותית הוכשרה למהדרין, רחוב קריאת המדע 3, הר חוצבים, בירושלים. ניתן לבצע אירועים עד 150 איש. ריקוטה, טלפון להזמנות 02-5870-222.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, מספר הטלפון שלנו 039-039-039, שאלה שהגיעה דרך האתר, ובכמה וריאציות השאלה הזו הגיעה, איך אנחנו מתמודדים בלמייסה? בסדר, הסברת לנו שבאווירה צריכים להכניס את הקדוש ברוך הוא לבית, וצריכים לתת אווירה שלא הכל בידיים שלנו, אלא אדרבה, כל דבר גשמי וכל דבר שהוא לא בין צדיק לרשע, אלא שקשור לרעי החיים, נתתי לפניך את החיים, זאת אומרת, הדברים שהם לא בידיים שלנו, אז יש חינוך, אווירה בבית, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה נוכח בבית שלנו. אבל מה אני עושה עכשיו שהבן או הבת שלי אומרת, אני צריכה אלקוט חדש לשנה הבאה, ואין לי מה לתת לה? או הבן שלי צריך איזה, אני יודע מה, יש לו יום הולדת והוא רוצה מתנה, ואין לי מה לתת לו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה, אני אתן עצה פרקטית ותיקחו אותה ככלל לשאר כל הדברים. העצה הפרקטית אומרת כך, בכל דבר שהילד מבקש, ונניח היום בתוכנית הזו התמקדנו בנושא הכלכלי, הכסף, אבל זה לא רק בנושא הכלכלי, זה בכל תחום שהוא, שאנחנו עומדים חסרי אונים ואין לנו מה לענות לילד. בואו נבדוק את עצמנו האם זו באמת רק הסיבה שאני לא יכולה לתת לו. אתן דוגמה. נניח שילד מבקש שישלחו לו לכיתה, כל בוקר הוא רוצה לחמנייה עם שוקו. למה? כל החברים מביאים, גם אני רוצה שיהיה לי. נכון, אתה רוצה שיהיה לך לחמנייה עם שוקו. עכשיו נניח שאני לא יכול כלכלית לאפשר את זה. האם אני צריך להגיד לילד דווקא את הסיבה הזו? נניח שהיה בא מלאך משמיים ואומר לי, תשמע, עליי, תן לילד כל יום 4 שוקו ו4 לחמנייה, עליי. האם באמת זה מה שהייתי רוצה שהילד יכניס לגוף כל הימים? האם באמת זה החינוך שאני רוצה לתת לו, או שאני רוצה לתת לו חינוך שגם פרוסה עם גבינה זה גם דבר טעים? זאת אומרת, המחסום הוא לא רק המחסום הכלכלי. יש כאן גם מחסום חינוכי. אני לא רוצה שהילד יתחיל עם תענוגות ויתפתח בצורה הזו, ארוחת בוקר לחמניה עם שוקו, ובצהריים הוא רוצה פיצה, ובערב איזה טוסט. לא, אני לא רוצה שהוא יגדל ככה. אז זה לא רק העניין הכלכלי, יש כאן גם ערך חינוכי. דברו על הערך החינוכי. תאמר לו, בני היקר, אני לא מעוניין שאתה תתרגל כל בוקר לקום עם לחמנייה ושוקו. לא, אני לא מעוניין להעניק לך את זה. אל דבר על הכסף. אם אפשר מלהימנע מלדבר על כסף, כדאי מאוד לעשות את זה. להתעלות בסיבות אחרות, שגם הן אמיתיות. שלום וערב טוב למאזין או מאזינה שעל הקו, בבקשה.
לא?
כן, בבקשה, שומעים.
שלום, רציתי לשאול שאלה. אני, יש לי ילד בן 10.5, והוא נורא מתחצה ומדבר לא יפה, מילים ממש לא יפות, וכמה שמענישים אותו זה חוזר על עצמו. מה אפשר לעשות?
ענית כמעט את התשובה בתוך השאלה. את אומרת שכמה שמאנישים אותו, זה לא עוזר. התשובה נמצאת בפנים.
זה עוזר לתקופה קצרה וזה חוזר עוד הפעם.
נכון, זה בגלל שמאנישים אותו. חינוך לא יכול להתבסס על ענישה. בפרט בדברים כמו שאת מציינת, שהם סוג של הפרת כללים. סוג של הפרת משמעת, סוג של אני לא רוצה לקבל את הכללים, אל תכתיבו לי מה לעשות. צריך לדעת שישנם שני תחומים בחיים, שאותם, לצערי הרב, נקרא לזה בחינוך הפורמלי, דווקא אותם לא לומדים. זאת אומרת, לומדים על הגיאוגרפיה במזרח אירופה או במערב ארצות הברית, זה כן לומדים. לומדים היסטוריה תקופתית, זה כן לומדים. אבל כללים בסיסיים בחינוך הילדים, זה נושא אחד, והנושא השני זה זוגיות, דווקא את הדברים האלו משאירים לאיזו תוכנית של שעה בשבוע ברדיו, וזה מאוד חבל. מה אני בא לומר? השאלה שלך היא נשאלת בתמימות, ואני בטוח שישנם הרבה הורים שמזדהים עם השאלה שלך. הבן שלי עושה בלגן, הוא לא עוזר, כמה שאני מענישה אותו, לא עוזר שום דבר. נכון. כי אנשים בטעות מבינים שעונש תפקידו לחנך, תפקידו לקדם. לא נברא האדם שהתקדם בחיים בגלל עונש. עונש אולי יכול למנוע מהילד ליפול אחורה. אולי בתנאים מסוימים. וכמובן לא שהוא מופיע באופן קבוע. אבל לא יכול באמת לקדם אותו. את רוצה באמת לקדם את הילד שלך? תתחילי לאמן אותו. תוכלי לציין דוגמה אחת מהתקופה האחרונה שאת זוכרת שמאוד הפריע לך בהתנהגות שלו.
שמה שאומרים לו, אז הוא אומר לא רוצה, לא בא לי, אל תגידו לי מה לעשות.
יש לך איזושהי דוגמה בראש יותר ספציפית, על מה הוא אמר את זה?
על זה שהוא רוצה ללכת לחבר מסוים ולא הסכמנו לו. אז הוא נורא התעצבן, ואז הוא אמר, אני לא אעשה מה שאתם אומרים לי.
כן. ובכן, צריך לדעת כך. אנחנו צריכים את נושא המשמעת ללמוד אותו. זה לא משהו שבאמת אפשר להסביר אותו בתוכנית רדיו. אבל אני אתן לך לפחות את הכיוון. נניח שבא אליי אדם ואומר, אני רוצה שתאמן אותי להיות מרים משקולות. אז אני אומר לו, בסדר, בוא, יש לי כאן שלוש משקולות על השולחן. אחת, 2 קילו, השנייה שוקלת 5 קילו, והשלישית, 10 קילו. אני אומר לו, בוא נתחיל מהשתיים, תרים. הוא מרים, זה מתרומם לו ביד כמו שהוא מרים איזה עט. אני אומר לו, אתה מרגיש קושי? הוא אומר לי, לא. טוב, תניח את המשקולת. בוא נעבור למשקולת החזקה ביותר, הכבדה ביותר, 10 קילו, תרים. הוא מנסה, הוא אומר, אני לא יכול. אני אומר לו, טוב, תעזוב את שניהם, בוא תרים את 5 קילו. הוא מרים, הוא אומר, תשמע, זה קשה לי, אבל במאמץ אני יכול. על איזו משקולת לדעתך נאמן אותו? איזו משקולת תפתח אותו? כמובן שהמשקולת האמצעית, נכון? צריך לדעת שמשמעת זה שריר בנפש. כמו שיש שריר בגוף, יש שריר בנפש שאנחנו אמורים לאמן את הילד ולחזק את המשמעת שלו. משמעת זה תהליך ארוך, זה התהליך הכי ארוך והכי מורכב, ודווקא בו אנחנו מבקשים את התוצאות הכי מהירות כאן ועכשיו. אני אסביר איך את עושה את זה למעשה. תחליטי שמהיום והלאה, למרות הקושי הגדול, לשבועיים הקרובים, את לא דורשת מהילד שום דבר, מלבד דרישה אחת או שתיים ביום. איזו דרישה? תהיה זו דרישה שהיא מבחינת הקושי לילד לבצע אותה, זה לא יהיה קושי מאוד קל כמו משקולת 2 קילו. זה גם לא יהיה מאוד קשה כמו 10 קילו. תני לו משהו שהוא קצת קשה לו, אבל הוא מסוגל להתמודד. זאת אומרת, 80% קל, 20% יש לו קושי. ותתחילי לאמן את הילד בלי שהוא שם לב להיות ממושמע. זאת אומרת, נניח שבחרת באיזה משימה, נגיד שקוראים לו דוד, את אומרת לו, דוד, הורד את הנעליים עכשיו בערב, אני מבקשת ממך, קח את הנעליים, שים אותם במגירה. לא רוצה, אל תגידו לי מה לעשות, כמו שציינת עכשיו, נכון? לא רוצה, אל תגידו לי מה לעשות, למה אני צריך לזה, ולמה הוא לא, ולמה אני כן? גמר להוציא את כל הכיתור, את אוחזת בידו וחוזרת בטון, אנחנו קוראים לזה רשת ביטחון. רשת זה ראשי תיבות, רוגע, שלווה, תקיפות, ובטון שיש בו ביטחון. את אומרת לו, דוד, עכשיו קח את הנעליים, שים אותם בפינה. הוא בכלל לא שומע אותך, לא, מה פינה? הוא מנסה לברוח לכל מיני כיוונים. את נשארת ברוגע, בשלווה, בתקיפות, את חוזרת על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, נניח שזה לקח 20 דקות עד שהוא עשה. אז ביום הראשון זה מה שהיה. ביום השני עוד פעם, ביום השלישי עוד פעם. מה לדעתך יקרה אחרי 20 יום, שבהם כל יום השקעת 20 דקות בדרישה הזו? את באה אליו ביום ה-21 ואומרת לו, דוד, קח את הנעליים בבקשה למגירה. הוא כבר יודע בדיוק מה הולך להיות. הוא יגיד ככה, ואם תחזור על הדרישה ותחזור על הדרישה, הוא יודע שהוא לא ימלט מזה. הוא מתחיל להפנים שכשאמא אומרת מילה, אני מחויב לה. אני צריך לשמוע. הוא מתחיל להתאמן להיות ממושמע. אבל מה הבעיה שלנו? שאנחנו במשך היום או היממה, דורשים בערך משהו כמו 1758 דרישות. עכשיו, מטבע הדברים, הילד לא יכול לעמוד בכל הדרישות, וגם אנחנו לא יכולים להישאר עקביים ולעקוב שהוא באמת יבצע כל מה שאמרנו לו. אז אנחנו יורים לכל הכיוונים. יורים לכל הכיוונים. חלק צעקנו, חלק נתנו איזו סתירה, כמו שאת אומרת, כמה שאני מענישה אותו. חלק הוא מקיים, את הרוב הוא לא מקיים. זאת אומרת, אולי בדברים שהוא קיים, נגיד הוא קיים 3 דרישות ביום, אבל 100 אחרות הוא לא קיים. אז בשלוש פעמים שהוא כן שמע בקולך, הוא התאמן להיות ממושמע. הנה, אמא אמרה, הוא עושה, הוא מתחיל להתרגל. אבל כנגדן, היו 100 פעמים שהדרשת משהו, והוא לא עשה. הוא אמר, לא בא לי. אז 100 פעמים ביום הוא התאמן להיות לא ממושמע. אז מה הסיכוי? 3 נגד 100? אין סיכוי. לכן אנחנו ממליצים להוריד לתקופה מסוימת את כל דרישות הבית, ולהתחיל ממש מלמטה. להתחיל בדרישה אחת, עקבית, לעשות אותה ברשת ביטחון. רוגע, שלווה, תקיפות, משימה שהיא לא מאוד מאוד קשה, וגם לא מאוד מאוד קלה, כמו בארוחה להגיד לו, תעביר לי בבקשה את המלח. זה משהו מאוד קל. משהו שיש לילד קצת קושי, אבל רוב הסיכויים שאחרי 10 דקות של שאנחנו נחזור על הדרישה, בסוף הוא יגיד, אוף, ויעשה. זה טוב. אבל רק את זה לדרוש. לא לגלות לילד שהחלט לדרוש דרישה 1 או 2. פשוט שזה יבוא לו באופן טבעי. אבל המסר העקיף הוא לשבועיים הקרובים, שכל פעם שאת אומרת משהו, הוא מבין שזה רציני. שהוא חייב לעשות, שהוא חייב להיות ממושמע. אז את מתחילה באמת לחנך למשמעת, ולא להוציא סתם אנרגיות על מריבות ושאר דברים. מבינה? אז אני מקווה מאוד שיהיה לכם בהצלחה. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה למאזינה של הקו. נעבור לעוד שאלות שמגיעות אלינו. החופש הגדול הגיע, וכמובן שהשאלות לא יחרו מלהגיע. איך מתמרנים בין החופש של הבנות לחופש של הבנים שעדיין לא הגיע, וזה באמת מייצר קשיים. תמיד בתקופה הזו אנחנו באתגרים בחינוך מקבלים טלפונים. מה אני עושה? הבן שלי קם בבוקר, ילד בכיתה ד', ואומר, אני לא רוצה ללכת לתלמוד תורה. אמא שלו אומרת לו, מה זאת אומרת אתה לא רוצה? יש תלמוד תורה, הולכים, אומר, לא, אני לא רוצה. מה זאת אומרת? למה הם בחופש? למה הבנות בחופש? עכשיו אני רוצה להזהיר, התשובה הכי לא נכונה לומר לילד, אתה חשוב מהם, אתה לומד תורה, אתה מחזיק את העולם, אז אתה צריך להמשיך ללמוד. בראש שלנו כמבוגרים, זה דבר נפלא. זה דבר מיוחד, אתה לומד תורה, תהיה את הערך שלך, אנחנו לא יכולים לוותר עליך. אבל זה בעיניים שלנו. זה אחד הדברים הכי, הכי, הכי כואבים בחינוך. ואולי יש כאן סוד, שמי שמפנים אותו באמת, לא רק שמע אותו בתוכנית, ואיך שכבר יצאו לפרסומות הוא שכח אותו. תרשמו לכם את זה עכשיו על נייר. סוד החינוך הוא להסתכל בפרסומות, איך המציאות בבית, כל פעולה בבית, כל מה שקשור למערכת היחסים עם הילדים, איך היא מצטיירת בעיניו של הילד, לא בעיניים שלנו. נניח שיש בית, כבר דיברנו בתוכנית הזו על מצב הכלכלי קשה, נניח שיש בית שמתמודד עם מצב כלכלי קשה, והילד אומר, אמא, למה השכנים פה ממול? תראי, כל שנה הם יוצאים לחול והם עושים כך, ורק אנחנו תקועים בבית בחופש. מה אמא עונה לו? אתה יודע למה? אבא שלהם הוא מתווך, הוא עורך דין, הוא לא בן תרא. אבא שלנו לומד בכולל. אנחנו מקריבים את העולם הזה של כל המשפחה, ולא יוצאים לנופש, לזכות התורה של האבא. וואו, בעיניים שלנו זה מדהים. וזו הטעות, השגיאה הכי פטלית שאפשר לעשות עם ילדים. כי תנסי לחשוב מה עובר לילד שרואה איך המשפחה הססגונית בדלת ממול מתארגנת על מזוודות ויוצאים ונוסעים וחוזרים ומספרים חוויות ומביאים תמונות ומספרים בתלמוד תורה, והוא תקוע בבית. למה? כי אבא שלו בחר להיות אברך. חבל, למה אבא לא הלך להיות עורך דין? התורה, במקום לקבל ערך, היא הופכת להיות מקור הסבל שלו. וממה זה נובע? סתם מחוסר מחשבה. עשה לחשוב, גם בתקשורת. בן אדם מדבר עם אשתו, אישה מדברת עם בעלה. אם זה להעיר משהו בעין, או להעיר באלף, או אפילו להחמיא. אבל תסתכל איך זה בעיניים שלה, וכשאת מדברת איתו, איך זה בעיניים שלו. לא כל מה שמעניין אותך, ולא כל מה ששבח בשבילך, אתה יכול לשבח את רעייתך, אולי בשבילה היא תיקח את זה כגנאי, וכן להפך. תמיד להסתכל איך זה נראה בעיניים של השני, ובהקשר שלנו, איך זה נראה בעיניים של הילד. אז זה שאת אומרת לילד, אתה יודע למה אתה הולך ללמוד? והם בחופש, הם בנות, הם לא לומדות תורה. תודה רבה. יהיה לו מאוד קשה לברך באותו הבוקר שלא עשה אישה. מאוד קשה. התשובה צריכה להיות מבוססת על דרך המשמעת. אתה יוצא לתלמוד תורה מכיוון שיש לך סדר יום, וזה הסדר היום שקבענו לך. זהו. זה לא נתון בכלל להסברים, זה לא אמור, לא אמורים לתת כאן, להינתן כאן הסברים. ולמה? הראיה. תארו לכם שיש לילד עם ADHD, שכל שני וחמישים משאים אותו. ואומר לאמא, הרי את יודעת שאני לא לומד כלום בתלמוד תורה, תשאירי אותי בבית, היא בכל זאת תשלח אותו, נכון? למה? בסוד אנחנו נגלה את הסיבה האמיתית. היא רוצה פחות כאב ראש. יש עוד שלושה שבועות בייביסיטר חינם. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר שאפשר לזלזל בו. כבר שילמה את השכר לימוד, בוא ננצל אותו עד היום האחרון. אבל זה בסוד, זה כאילו לא אמרתי. אבל מה היא אומרת לילד? אפילו שאתה לא לומד כלום, תלך. זאת אומרת, חשוב לך שהבית יתנהל על סדר. אז תעני שיש כאן סדר. למה את עונה לו? כיוון שאתה לומד תורה. זה שטות. לא תמיד אנחנו חושבים על זה. איך זה מתקבל בעיניים של הילד? איך זה מתקבל שם? ובנקודה הזו אנחנו הרבה מאוד מפספסים. לכן צריך למסד את הבית ולבסס אותו על משמעת. זה נכון שצריכים להיות חכמים, לא לנקר עיניים. אם יש איזה משחק קופסה חדש, יפה, והבנות יושבות בשבע וחצי בבוקר, פותחות אותו על השולחן ליד הבנים, ומתחילות לשחק, ולילד קשה לראות את זה ולעזוב את כל הטוב הזה, אז תהיו חכמים. תאפשרו לילדות רק אחרי שהבנים יוצאים מהבית, לפתוח את המשחק קופסה, או לגשת למחשב, אני לא יודע כל בית והתעסוקות שבו. אבל לא לנקר עיניים. ועוד טיפ אחד קטן. אם אתם יכולים, בימים האלה שהבנים יוצאים לתלמוד תורה, ובאמת הלימוד שלהם תורם לעם ישראל, פנקו אותם. אם אתם לא רגילים לשלוח לחמניה ושוקו, הפעם תשלחו, תפתיעו מדי פעם, תנו להם איזושהי נחמה פורטה בעיניים שלהם. זהו, קירות שקופים הגיע לסיומו. תודה רבה לטכנאי מוישיקה, למפיק שלמה פולק. תודה רבה לגברת יעל ליבר על עריכת התסקיטים, למנהל התוכניות בצלאל כהן. כאן איתכם הייתי אברהם ברזילאי. נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא עם נושא חדש, המשך ההזנה הרבה ולילה טוב. כל חי תמיד